מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 26 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי, והיום יש לי הכבוד לארח את נעמי יפה, פסיכולוגית חינוכית, בוגרת בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, לוגותרפיסטית, דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, ומרצה בכירה במכון ויקטור פרנקל ללוגותרפיה בישראל. היי נעמי.
אהלן, מה נשמע איציק?
נהדר, כיף שאת פה. חשבתי באמת איך להתחיל נעמי, ואנחנו הולכים לדבר היום הרבה על, על ויקטור פרנקל. כי הנושא של הפרק שלנו הוא משמעות. וכמו שאת אומרת, ואנחנו נרחיב לגבי זה, לא משמעות החיים, אלא משמעות בחיים.
יפה מאוד.
ואני רוצה לפתוח באיזשהו ציטוט שויקטור פרנקל מביא גם בספר המפורסם, המונומנטלי שלו, האדם מחפש משמעות. הציטוט של המפורסם של ניטשה, מי שיש לו למה, שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. למה ניטשה מתכוון כאן, ואיך זה מתקשר באמת לגישה הפסיכולוגית, הטיפולית, שפיתח ויקטור פרנקל?
מאוד שמחה על הפתיחה שלך. אני רק אגיד שיפה זה שם משפחתי מבית הוריי, אני נעמי יפה עיני. ובעצם הדברים מאוד מתקשרים, גם השם שלי או מאיפה אני באה, וגם לגישה של ויקטור פרנקל. ואם בסוף הפודקאסט הזה אתם תגידו פרנקל ולא פרנקל, אני כבר ארוויח את לחמי, כי ככה הוא קרא לעצמו. אז אני הגעתי לעולם הלוגותרפיה אחרי לימודי פסיכולוגיה ועבודה של יותר מ-20 שנה בתחום, ומצאתי שהעולם והאדם מחפש משמעות. הגעתי למסקנה שוב ושוב בפגישות עם יחידים, עם קבוצות, וגם בתור מרצה, ששאלת המשמעות היא שאלה בוערת, היא שאלה שמעסיקה אנשים לפעמים באופן מודע עד כדי כך שזה מקשה עליהם לתפקד, ולפעמים באופן סמוי, מה שמתבטא בתגובות של כעס כלפי העולם, חוויה אדירה של שיעמום וחוסר חשק ומוטיבציה. האמירה שאתה הזכרת, ויקטור פרנקל מצטט אותה שוב ושוב בהרבה מהספרים שלו. אגב, הוא הוציא הרבה ספרים, משהו כמו 8 מהם מתורגמים לעברית, וגם התלמידים שלו הוציאו ספרים רבים. אז המשפט הזה של ניטשה, והוא נהג לצטט לא מעט הוגים ולהיות צנוע בזה שהתורה שלו מקורה גם בהוגים רבים, אקזיסטנציאליסטים ואחרים, האמירה הזאת אומרת שאנחנו צריכים סיבה. אנחנו צריכים סיבה טובה כדי לקום בבוקר, סיבה טובה כדי לעשות את מה שאנחנו עושים, ולמעשה הסיבה הזאת היא מעבר לרובד ההישרדותי. ויקטור פרנקל נהג לומר שהאדם לא סך הגירויים והתגובות שלו, והוא לא חי בשביל, רק בשביל לעבור עוד יום. הוא צריך משמעות, הוא צריך חוויה שכוללת גם היגיון בעובדה שהוא נמצא כאן, גם מטרה וגם ייחודיות, חוויה שהוא עושה את הדברים באופן מיוחד ושאין לו מחליף בעולם.
אז באמת כל הנושאים הללו, ככה עשית פתיחה מאוד מאוד טובה לשיחה שלנו, על כל הנושאים הללו אנחנו באמת נדבר, אבל לפני זה, למי שאולי לא מכיר, אם יש כאלה, ויקטור פרנקל, מי היה האיש, מה היה פועלו, אולי בכמה מילים, ואיך בעצם הוא הגיע, או מה הייתה התרומה שלו לכל הנושא הזה של משמעות בתוך העולם הפסיכולוגי?
בסדר גמור. אז ויקטור אמיל פרנקל נולד ב-1905 ונפטר ב-1997. הוא היה רופא, נוירולוג ופסיכיאטר יהודי וינאי, והוא ייסד את הגישה של הלוגותרפיה, שהיא בעצם נחשבת לאסכולה הוינאית השלישית בפסיכותרפיה לצד הגישה של פרויד ושל אדלר, הוא הכיר אותם, הוא התכתב איתם, ויש לי אחר כך אנקדוטה מרתקת לספר על פרויד, אבל ויקטור פרנקל בעצם שייך לזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי וההומניסטי, והגישה שהוא פיתח היא גישה שטוענת שהאדם הוא יצור מחפש משמעות, ויש לה הנחות יסוד שמדברות על משמעות שנמצאת תמיד על היכולת הבחירה שלנו בכל מצב, בכל עת, גם במציאות קשה ומתוך סבל וכאב ורצון.
הוא מדבר, כשהוא מדבר על מציאות קשה, אולי קצת באמת על, על ההיסטוריה, הביוגרפיה הפרטית שלו?
כן. ויקטור פרנקל בעצם פיתח את הלוגותרפיה, וזה גם חשוב לי להזים איזו מחשבה שכולנו הסתובבנו איתה. הוא פיתח את הלוגותרפיה לפני מלחמת העולם השנייה. הוא אפילו השתמש בה כבר כשיטה טיפולית, כשהוא היה מנהל המחלקה הנוירולוגית בווינה, אבל...
בסדר נורמי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנות ה-30 של המאה ה-20.
נכון מאוד.
ויקטור פרנקל מנהל מחלקה נוירולוגית בבית חולים...
בווינה, יהודי בווינה, והוא מגלה שחוסר הנחת של מרבית המטופלים קשור בחוויה של מצוקה שהוא קרא לה מצוקה רוחנית. לא מצוקה פיזית, לא מצוקה פסיכולוגית, מצוקה רוחנית של היעדר משמעות או היעדר מטרה או כל המרכיבים של המשמעות. והוא מנסה לעזור ככה, הוא עוזר כך גם לצעירים וגם למבוגרים, ונקלע לסיטואציה שמשנה את חייו. המשטר הנאצי הולך ומשתלט על גרמניה ועל וינה, ולמעשה מותיר לו דילמה, מותיר בפניו, משאיר בפניו, מציב בפניו דילמה, או לצאת לארצות הברית, יש לו דרכון והוא יכול לצאת לארצות הברית ולהשאיר את הוריו ואת אשתו הטריה, או לא, למיטב ידיעתי, אני חושבת שאשתו הייתה בהיריון, אני לא סגורה על זה, אבל הוא התחתן לא הרבה זמן לפני זה, ממש לא. או להישאר בווינה, וכל עוד הוא נשאר, ההורים שלו חסינים, לפחות לפי הבטחת המשטר, מגירוש. והוא מתאר את הסיטואציה כהתלבטות, האם ללכת אחר ילדו הרוחני, שזה הלוגותרפיה שהוא פיתח, או אחר באמת ילדו הפיזי והוריו, והוא יושב ומתלבט והולך אפילו לשמוע איזושהי בקתדרלה מוזיקה, אולי הוא יקבל השראה, הוא אומר חיפשתי עוד שיגיד לי מה לעשות ואיך להכריע בדילמה הקשה הזאת. הוא מגיע הביתה ואבא שלו אומר לו, תשמע ויקי, ככה הוא קרא לו, הנאצים השחיתו את הבית כנסת שנמצא מאחורינו, ואני הסתובבתי בין ההריסות ומצאתי אבן, מצאתי חלק מאבן שאני חושב ששייכת ללוח שנמצא בבית הכנסת, ללוחות הברית. וויקטור פרנקל מסתכל ושואל אותו, ומה היה כתוב באבן הזאת? אז הוא, האבא אומר, אות אחת. איזה אות? הוא שואל, האות כף. והאות כף קיימת פעם אחת בעשרת הדיברות, והוא מיד הבין, זה הציווי של כבד את אביך ואת אמך, ואומר, ברגע הזה החלטתי להישאר בווינה. כך שאת הלוגותרפיה, את המתח הערכי בין ערכים, הוא כבר הפנים ומימש בחוויה הזאת, והוא עבר ארבעה מחנות, והוא גם היה באושוויץ.
מחנות ריכוז והשמדה בעצם, במהלך מלחמת העולם השנייה, במהלך השואה.
לגמרי, סבל נוראי, רוב הזמן הוא לא היה שם כרופא, הוא בכלל עבד בעבודות סבלות ועבודות שונות פיזיות, רק לקראת הסוף הוא קיבל את התפקיד לעזור לאנשים כרופא, אבל הוא מתאר את אחד האנשים בקבוצה שהסתכל על כולם ואמר, אוקיי, לרובנו אין סיכוי, ולא במיוחד אין שום סיכוי איך שהוא נראה, והוא הצביע עליו, ועם הידיעה הזאת...
על ויקטור פרנקל.
כן, עם הידיעה הזאת הוא אמר, זה לא הגוף ינצח, יש משהו יותר חזק מהגוף, וזה כוח ההתרסה של הרוח האנושית.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו בעצם קצת מקבלים איזושהי הקדמה לסיפור הביוגרפי המאוד יוצא דופן, משמעותי אפשר לומר, של ויקטור פרנקל, כי זה חשוב. אבל בואי ננסה רגע לחזור רגע לשורשים, הזכרת את זה גם במילה, לשורשים התיאורטיים, ההגותיים, בעצם של כל הגישה שלו, שהיא גם גישה תיאורטית, פסיכולוגית, אמרת, הכוח השלישי בפסיכולוגיה, או
אסכולה הבינאית השלישית,
בדיוק. והיא צומחת מתוך הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. הזכרת את האקזיסטנציאליזם, ואני אחמיא לעצמי שאני מצליח להגיד את זה פעמיים בלי לשפוך את השיניים. אז מה זה הדבר הזה? אני לא אנסה פעם שלישית.
אז קודם כל, בעצם ויקטור פרנקל לא המציא את השיטה מאפס. הוא חי בעולם עם גישות הומניסטיות שהתחזקו והתפתחו אחרי מלחמת העולם השנייה, עם גישות אקזיסטנציאליסטיות קיומיות, עם גישות שהיום הם הבסיס לפסיכולוגיה חיובית. הוא כבר שמע את הרעיונות האלה, ולמעשה הוא גיבש ובנה עליהם יסודות שונים, חלקם לחלוטין שלו וחלקם בעצם עם המון כבוד לאבות המייסדים. אני רק אגיד מה שרציתי להחמיא לפרויד, הוא העריך מאוד מאוד את זיגמונד פרויד, ובתור נער...
הם קשר, הם נפגשו, כן, דיברו?
כן, בתור נער הוא כתב מאמר שאפילו פרויד פרסם, אני חושבת שהוא היה בן 20, 20 ומשהו, ויקטור פרנקל, וכשהוא הגיע ופגש את פרויד, אז הוא אמר, אתה יודע מי אני? ופרויד אמר לא רק את השם שלו, אלא זכר את הכתובת שממנה הוא שלח את המכתב, את הכתובת של הבא בית שלו, כך שהוא היה עם זיכרון פנומנלי, והוא בהחלט הכניס אותו לקליקה הזאת, למקום הזה של באמת של הפסיכולוגיה שחושבת על נפש האדם, והוא מתאר את עצמו, ויקטור פרנקל, כיושב על כתפי ענקים. שוב ושוב הוא מחמיא לפרויד, אחרי זה הוא גם התחבר מאוד לאדלר, וגם ממנו הוא ינק הרבה מהגישה שלו, והם התפצלו בשלב מסוים כשהוא צידד במתנגדים של אדלר, ואז היה ככה קרע ופער, למרות שבמהלך חייו הוא ציין שלא היה הכרח בפיצול
הזה. אז לא כולם מכירים, אולי שמעו על פרויד, יכול להיות שעל אדלר, אבל לא כולם מכירים את האקזיסטנציאליזם, בעצם גישה פילוסופית שמדברת על כך, שאת המשמעות אנחנו בעצם צריכים למצוא בקיום עצמו. זאת אומרת, כמובן שזה הרבה יותר רחב מזה, אני ככה מנסה מאוד לפשט את זה.
נכון.
בקיום עצמו, לא לחפש את זה באיזה גורם חיצוני, זה משהו שגם הולך יד ביד עם תנועת ההשכלה, ובאמת עם ההיחלשות של הדת וההתחזקות של המדע.
נהדר. אז קודם כל אני כן אפריד בין אקזיסטנציאליסטים דתיים ולא דתיים. הזרם הלא דתי אומר שאין בכלל משמעות עליונה. זאת אומרת שאין שום כוח עליון מסדר, מארגן וגבוה מאיתנו, ועל האדם לגלות בעצמו משמעות, למצוא ואפילו להמציא משמעות לחייו. זאת הגישה החילונית. ויקטור פרנקל נמצא, שייך יותר לזרם הדתי, לזרם שמדבר על זה...
דתי?
אני לא יכולה להגיד שהוא היה אדם דתי, הוא גם מאוד נמנע, אני תכף אגיד במה הוא האמין, הוא ממש נמנע בכל הכוח מלתייג את עצמו, הוא פחד שאם הוא יגיד משהו על היהדות או על אלוהים, או יזכיר מושגים כמו נשמה, לא פחד במובן של חשש, אלא הוא פשוט רצה והאמין שהגישה שלו נכונה גם עבור אתאיסטים וגם עבור כל אדם מכל דת, ולכן לא תמצא את המילה יהודי על עצמו או אלוהים, אבל כן הוא מדבר על משמעות עליונה. משמעות עליונה לתפיסתו זה הרגע שבו האדם מכיר בעובדה שהוא לא מבין את הכל. לא מבין את הכל, ושיש משהו עוצמתי גדול, מאורגן ומסודר ממנו, כמו הטבע, אנשים יקראו לזה, או איזה כינויים שהם יבחרו. והוא אומר, המשמעות העליונה היא מאפשרת לאנשים להסתובב עם חוויה של תקווה, ולא רק זה, בתוך המשמעות העליונה, אנחנו נושאים חלקים ממנה בעצמנו, במרכיב שנקרא הרוח האנושית. ברוח האנושית יש לנו את הערכים, את התקווה, את היצירה, את ההומור, ולכן הוא שייך לזרם האקזיסטנציאליסטי, אבל הדתי, זה שרואה במשמעות עליונה, אבל עדיין מחייב את האדם לגלות משמעות. לא להמציא משמעות, לגלות משמעות שקיימת במציאות.
אוקיי, אז שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, הזכרת את הגישה הומניסטית בפסיכולוגיה, שצומחת גם כן, יונקת הרבה מתוך האקזיסטנציאליזם, וצומחת אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחד מהדברים של הגישה הזאת היא בעצם, זה לא סתם שהיא צומחת אחרי מלחמת העולם השנייה, היא צומחת כתוצאה במובנים רבים ממה שקורה במלחמת העולם השנייה, והזוועות שקורות במלחמה והשואה. אחד הדברים שהיא שמה עליהם את הדגש, זה העניין של האדם צריך לקחת אחריות על חייו. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני, כמו שאייכמן אמר במשפט בירושלים, אני הייתי רק בורג במכונה. זאת אומרת, כשאנחנו חברה שבה אנשים לא לוקחים אחריות על חייהם, אז אנחנו יכולים להגיע לזוועות מטורפות, כמו שקרו אז.
חד משמעית. הגישה טוענת קודם כל שאנחנו מעבר לגירויים ותגובות וכימיה, והדבר השני זה שהעבר שלנו, החוויות, הסוציולוגיה, המשפחה שממנה הגענו, המשטר, הסביבה, הם עובדות בחיינו, והן משפיעות עלינו, אבל הן לא שלשלאות. הן לא קובלות אותנו, יש את כבלי המציאות הבסיסיים, אבל הן לא קובלות את הרוח שלנו ולא את הבחירות שלנו. נכון שאדם שחי בחברה קשה ובחברה אכזרית, או בחברה עם תפיסות שהן מונעות את חירותו, יהיה לו הרבה יותר קשה לקחת אחריות ולפרוץ את המשבר ואת התקרה הזאת. אבל עדיין, אנחנו מחויבים לקחת אחריות על חיינו, וויקטור פרנקל מצרף בין חירות לאחריות. הוא אומר, אין דבר כזה חירות ללא אחריות. גם יש לו ציטוט מהמם על פסל החירות, שכשאני נסעתי עם המשפחה שלי לארצות הברית, ואנחנו ראינו את פסל החירות, שוב ושוב ציטטנו אותו, אני עוד מעט ככה, הוא מונח לידי, אבל עוד רגע אני אשלוף אותו, אבל האמירה היא שמול פסל החירות צריך לבנות גם את פסל האחריות. זאת אומרת שאם בחוף המזרחי נמצא פסל החירות, אנחנו בחוף המערבי צריכים להציב מנגד את פסל האחריות. האדם הוא לא חופשי באופן טוטלי, אנחנו חופשיים לפעמים לא מה, אבל אנחנו חופשיים ל. זאת אומרת, תמיד יש חופש לעשות.
זה מתחבר לי מאוד לאריך פרום, ולחיבור המונומנטלי שלו, מנוס מחופש. וההסבר שהוא עושה למה שקורה באירופה, בחצי הראשון של המאה ה-20, ועליית המשטרים הפשיזם והנאציזם, שהוא אומר בעצם, האדם בעצם קיבל את החופש, עם נפילת המשטרים המונרכיים והמוסדות שקבלו אותו, אבל הוא חיפש לוותר עליו, כי הוא לא ידע איך להתמודד עם החופש הזה, והחיבור שאת אומרת, בין חירות לבין אחריות, אני מאוד מאוד מבין אותו, אוהב אותו ומתחבר אליו, ואני אגיד שזה גם, הוא מאוד יהודי בעיניי, אנחנו יודעים את העניין של בחירה חופשית, שהוא מאוד מרכזי ביהדות, הכל ידוע והרשות נתונה, זה נראה לי גם רעיון וערך שהוא מאוד יהודי.
זה נכון, אני אגיד גם שאם יש משפט שוויקטור פרנקל ציטט מהיהדות, שוב ושוב זה דווקא אמירה של הלל, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אמתי, והוא אמר, קודם כל האדם חייב להתבונן בעצמו, ולהכיר את הכוחות שלו ולממש אותו, ותכף אני אגיד שבעצם התסכול הגדול הוא תסכול קיומי, לא במובן שאני קיים, אלא במובן שאני לא מימשתי את הקיום שלי, את האותנטיות שלי עד הסוף, ומימוש האותנטיות היא תמיד תהיה למען אדם אחר. אז ויקטור פרנקל אמר שאם אין אני לי מי לי, אבל אם אני לעצמי, אני לעצמי מה אני, לא יכול להיות שאני אממש את יכולותיי וסגולותיי בעולם בלי להיות בזיקה לאדם אחר, וזה חייב להיות עכשיו. אם לא עכשיו, מתי? הלוגותרפיה היא גישה מעשית. היא מחייבת את האדם לפעול ולא לצאת מפגישה, אוי, איזה תובנה יפה, או חס וחלילה, ההורים אשמים בכל.
אנחנו נגיע מיד ללוגותרפיה, ומה זה בדיוק לוגותרפיה? אמרנו זה כבר לא מעט פעמים, ולא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים בדיוק מה זה, אבל עוד לפני כן הזכרת את העניין של מימוש עצמי, וזו הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה בקשר לגישה הומניסטית, וכשאנחנו מדברים על הגישה ההומניסטית, אחד מאבות הגישה, אברהם מסלו, וכשאתה אומר מסלו, כולם מיד קופצים, פירמידת הצרכים, נכון. ובראש הפירמידה נמצא הצורך במימוש עצמי, בהגשמה עצמית. אנחנו חיים בעידן שאנשים, אני חושב, קצת לא כל כך מבינים עד הסוף מה זה הגשמה עצמית. ומה שהם קוראים לו הגשמה עצמית זה לא המימוש עצמי שמאסלו התכוון אליו, ולא מה שפרנקל מדבר עליו.
קודם כל נהדר, איזה יופי, רואים שעשית, אתה יודע, המון, והשיחה היא באמת מביאה אותנו למקומות שאנשים באמת שואלים ותוהים על ההבדלים או על המסר בתיאוריות.
אני אזכיר את זה אולי חלק מהשומעים מכירים, שאני מלמד קורס על פסיכולוגיה חיובית והומניסטית, ואני מתחיל בסקירה של כל השורשים האלה.
נהדר, אז זהו, אז אני לא התכוננתי מספיק לידע הזה שלך, וזה כיף ממש לפגוש ולדבר במקומות האלה. אז קודם כל אני אגיד שבאמת משפט על הלוגותרפיה, ואז גם על הקשר שלו עם מסלו, כי הוא הכיר את הדעות האלה, והדעות אפילו של הלוגותרפיה השפיעו על מסלו באחרית ימיו, ותכף נוסיף שפיץ לפירמידה. אז באמת הלוגותרפיה היא גישה טיפולית וגם גישה פילוסופית. זה לא רק טיפול, זה גם גישה עם יסודות והנחות יסוד, ממש גישה תיאורטית.
לא נגדיר את המילה לוגותרפיה, ממה זה מורכב?
לוגוס משמעות, אוקיי? ותרפיה זה טיפול באמצעות מציאת משמעות. זאת אומרת שהמטרה של הלוגותרפיה זה לטפח גרעין בריא שבאדם, את הרוח האנושית שהיא לעולם לא חולה, ולעזור לאדם למצוא משמעות, לגלות משמעות בכל מצב, ולצמוח מול נסיבות החיים. גם אם הן נסיבות חיים מאתגרות, ותמיד עם מבט כלפי העתיד. זאת הגישה, היא פוגשת את האדם, היא מכבדת את עברו, ונוכל להתייחס גם לעבר, אבל היא מסתכלת על עכשיו, על הנכסים שעומדים לרשותי, על הערכים שאני מחזיק בהם, ועל המימוש האפשרי שלהם. ואז אני אגיע למסלו. בעצם ויקטור פרנקל טען, והיו גם אחרים שטענו את זה, שהמימוש העצמי הוא לא מימוש שנשאר בתוך עצמי. הוא לא נשאר רק בחוויה שלי, הוא מימוש לטובת רעיון או לטובת אדם אחר. כלומר, פעולה שאני עושה לטובת אדם אחר, רעיון שאני מנציחה על ידי עשייה ועל ידי הגשמה, ובעצם חוויית המימוש העצמי היא תוצר לוואי של מציאת או גילוי המשמעות.
הזכרת את המילה אותנטיות כמה פעמים, נראה לי שהיא מאוד מרכזית בהקשר הזה. לחיות חיים אותנטיים.
נכון מאוד. חיים אותנטיים זה החיים שבהם אני כאן, אני חד פעמית, ואני מממשת את הערכים, את ערכי היסוד שלי, בצורה המלאה ביותר ובצורה בוגרת, מודעת ואחראית.
אוקיי. יפה. אז אנחנו מתחילים להבין מה זה בעצם לוגותרפיה, ואולי הבסיס של זה יעזור לנו להבין, אם נתייחס רגע, לא יודע אם לקרוא לזה מודל, אולי מודל, ששלושת הממדים שפרנקל מדבר עליו, הממד הנפשי, הפסיכולוגי, הפיזי, וזה אנחנו אולי יכולים להבין מה זה, והממד הנואטי, שזה משהו חדש כאילו שהוא מדבר עליו, אני חושב.
נכון. הנאוס זה בעצם הרוח או המקום שהוא משוחרר מכל הכבלים, ולפי ויקטור פרנקל, ואני רואה את זה שוב ושוב, בעיקר אצל אנשים במצבי משבר, או אצל אנשים מבוגרים, או אנשים שבאמת חוו אובדנים, הרוח האנושית היא בעצם הדבר שמניע אותנו. אנחנו יכולים להתמודד ולהתגבר על מחסומי גוף ככל שיהיו, על קונפליקטים ומצוקות שקשורות בעולם הנפשי והסוציולוגי באמצעות הרוח, באמצעות אמונה שהדברים השתפרו, באמצעות חתירה למימוש הדברים שאנחנו מאמינים בהם. ואני אתן דוגמה. אנחנו פוגשים בן אדם, אם זה בקליניקה או חבר טוב או בכל מיני מצבים, והוא מתאר על עצבות או כאב מסוים, או אפילו הוא יגיד שהוא מרגיש דכדוך. הלוגותרפיסט יפגוש אותו בשלושת הממדים. הוא לעולם לא יוותר על הממד הגופני. הוא רוצה לדעת מה, איך רואים את הדכדוך הזה, מה הביטויים הגופניים, ואת זה ויקטור פרנקל כרופא הקפיד ואמר, יש צורך להסתכל על האדם בשלושת הממדים. איך אפשר לעזור לו מבחינה גופנית? והוא אמר, כל עזרה שיכולה להקטין סבל או למנוע אותו, צריך לקחת אותה. אנחנו לא עכשיו מנציחים את הסבל, לא מקדשים אותו, לא מזמינים אותו. אנחנו לוקחים את המצב ומנסים לטפל בו ברובד הגופני, ברובד הנפשי, לברר מאיפה הוא נבע מתפיסות עצמיות, מחוויה של זהות, מהבניות חברתיות, מקונפליקטים שקשורים ב- ב- ברצונות שונים, או דחפים שונים, או שאיפות.
פסיכואנליזה קלאסית.
לגמרי, אנחנו נתמודד.
יש לנו פה פסיכיאטריה, שזה הרובד הפיזי. יש לנו פה פסיכואנליזה, הרובד הנפשי, ויש לנו פה את הרובד
נועטי. שם אנחנו נשאל שאלות מהסוג האחר. שם אנחנו נשאל, מה היית רוצה להיות? או למה אתה חותר? או מה זה חופש עבורך? או איך יהיו חיים ללא כאב? או תתאר לי רגע בחיים שבו היית האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. או בוא תכתוב לי מכתב של עצמך אליך מהעתיד, שזה כבר גישה שקשורה בדרמה תרפיה, או בלוגו דרמה היא נקראת. שאלות כאלה, או איתור רמזי משמעות, זה אחד הכלים החזקים
מה
ביותר.
מה אתה אומר רמזי משמעות?
רמזי משמעות בעצם טענת היסוד זה שהאדם כבר יודע באופן מודע יותר או פחות מה הוא רוצה. יודע, מקשיב לקריאת המשמעות, והוא אומר את זה בשיחה הגלויה. למשל, אם אני אגיד לך, אוף, כל כך הייתי רוצה חופש, וכשאני אהיה בפנסיה אני אעשה כך וכך, או אם רק ההורים שלי לא היו מנדנדים לי, או אם הדלת הזאת הייתה נפתחת לי, יכולתי, כל משפטי האילו, אבל, בגלל, אולי, פעם אחרת, מישהו אחר, אלה רמזי משמעות.
שמחמצים לי בעצם לאיזה כיוון הנפש שלי, הנשמה שלי רוצה ללכת.
הרוח שלי.
הרוח שלי, כן, אני מאוד משתדל להשתמש במונחים שהם לא אמורפיים, זה לא מופשטים מדי. כי זה מאוד לא אמורפי, זה מאוד מעשי. זאת אומרת, מישהו שאומר לצורך העניין, כשאני אהיה בפנסיה, אני,
בדיוק.
לא יודע, ידוק דגים. אז אני מבין, יש אילוצים של המציאות, פרנסה וכו'. אבל אולי זה אומר משהו על מה שאתה עושה עכשיו, אולי תחשוב איך אתה יכול להתפרנס מן הדוגדגים, גם עכשיו?
לגמרי, וגם מה החוויה שחוסמת אותך? מה הערך שאתה רוצה לממש? ולמה אתה חושב שאפשר לממש אותו רק בפנסיה? מה שקורה, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו ערכים שאנחנו רוצים לממש, למשל בחירה. ואז אנחנו אומרים משפט מדכא כמו, טוב, לא הייתה לי ברירה, זה אחד המשפטים שבמשפחה שלי, כשמישהו אומר דבר כזה, שהוא אומר, אני חייב, אני מוכרח, אני צריך, לא היה לי ברירה, מיד כל האנטנות שלי נדלקות, כי אני לא
ברירה.
קונה את זה.
השאלה מה המחירים, תמיד יש ברירה, השאלה מה המחירים.
אנחנו לא חיים, תודה לאל, בחיים שבהם אין לנו ברירה, וגם בחיים שאקדח מוצמד אליך, אומר ויקטור פרנקל, יש ברירה גם איך למות. ומה המשפט האחרון שאני אגיד, או איך אני אגיב לסיטואציה קשה.
הוא מדבר על אלה שהלכו לתאי הגזים ומלמלו שמה ישראל.
בדיוק, ככה הוא חותם את הספר, האדם
נכון.
מחפש משמעות.
נכון.
במילים האלה ממש, זה אותו בן אדם שבנה את מכונות,
נכון.
את תאי הגזים, ואותו בן אדם שהלך זקוף כשבפיו קריאת שמה ישראל.
במשפט הזה אני מסיים את השיעור שלי על, על האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל.
זה משפט חזק מאוד, אני גם אגיד שכשהוא הגיע למחנה, אז היה לו כתב היד של ספר של ימים יהיה הרופא והנפש שמתאר בהרחבה את הגישה שלו, והוא אמר לסוהר או למי שלקח את כל הבגדים, הוא אמר, זה כתב יד חשוב, תנסה לשמור עליו, הוא חשוב לי. והוא הגיב במילה איומה ובכללה, ואמר, באותו רגע הנחתי מאחור את חיי הקודמים, והבנתי שאני צריך בעצם לנקוט עמדה, נקיטת עמדה מול מצב שלא ניתן לשינוי, והוא אומר, גם זה לא מקרי שבכיס המעיל שקיבלתי, מצאתי דף תלוש של שמה ישראל. הוא קיבל מזה הרבה עוצמה על הרוח האנושית.
אפרופו באמת העניין של כתב היד, הוא אמר שאחד הדברים שהחזיק אותו במחנה הריכוז, זה שהוא רצה לשרוד כדי לפרסם את כתב היד, הוא דמיין את עצמו, נותן הרצאות על
לוגותרפיה.
כן, ועל החוויה במחנה, החוויה הפסיכולוגית, אני כרגע...
של האסירים במחנה
הריכוז. במחנה הריכוז. הוא בעצם נותן משמעות לחוויה האנושית הכי קשה שאפשר להעלות על הדעת, וזה עוזר לו לשרוד אותה.
נכון, אתה פותח פתח לשלוש דרכים למציאת משמעות, והוא יישם בעצם את כולם. הדרך האחת שהלוגותרפיה אומרת למציאת משמעות זה יצירה. זה לעשות משהו, לתת משהו לעולם. ליצור משהו שלא היה. ויצירה זה לא רק יצירה פלסטית או אומנותית, זה גם הוראה, זה גם הולדת ילדים. כל דבר
גידול ש... ילדים.
ובטח גידול שלהם.
בדיוק, זה לא אותו דבר. בתורה בתרי אני יכול להגיד שזה לא אותו דבר. הרבה אנשים רוצים להוליד ילדים. אבל לגדל ילדים לא בטוח שהם יודעים למה הם נכנסים. ואני אומר רק שזה הדבר הכי 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 מספק וממלא במשמעות שאפשר להעלות על הדעת לגדל ילד.
זה נכון, אנחנו נוכל למצוא גם בהורות תכף את שלושת ערוצי המשמעות, הערוצים למציאת משמעות, אבל יצירה, נתינה לעולם, זו הדרך הראשונה. והוא נתן לעולם בזה שהוא ייעץ לאנשים, בזה שהוא הוציא את כתב היד וכתב על פיסות קטנות, מילים שיהיו לו תזכורת, זה הדרך האחת. הדרך השנייה היא חוויה, היא להיות בהווה, במובן החושי המלא, להיות בכאן ועכשיו, שזה לדעתי...
היום מיינדפולנס?
בדיוק, יש בזה הרבה מהמיינדפולנס.
אבל המיינדפולנס נשמע לי קצת כמו, את יודעת, איזה משהו...
בודה.
בדיוק, משהו רוחני כזה, של הודו כזה, לעשות מדיטציות, שזה לא רע, אבל לא כולם מחברים לזה.
כן. קודם כל, אני רוצה להזכיר גם שמות של אנשים נפלאים שעוסקים בתחומים האלה. אני אזכיר את... דוקטור אברהם פרידמן, שייסד את מכון ויקטור פרנקל ללוגותרפיה בשנת 2011.
אז אם כבר הזכרת את המכון, אז בסוגריים ככה מילה על המכון הזה?
הוא ייסד את המכון ביחד עם בתיה, דוקטור בתיה יניגר, הם שני אנשים שלמדו את הלוגותרפיה מהתלמידים.
זה שלוחה של המכון המקורי של ויקטור פרנקל בווינה.
הם מחוברים, קיבלו את ההסמכה והאישור מהמכון בווינה, והם למדו מהתלמידים שלו. אחת מהם היא טריה שנטל, מישהי שגרה בארץ, היא בת 90 לדעתי, אני פגשתי אותה בחנוכה האחרון, אישה חיונית וחיננית, והם למדו ממנה וממורים אחרים, גם מדוד, פרופסור דוד גוטמן, שהוא בן 90 או 91 וחי בחיפה, והיה מראשי הלוגותרפיה.
אז אני רואה שהלוגותרפיה זה סגולה לחיים ארוכים.
כנראה,
מצוין.
מדובר פה בגוורדיה מאוד מאוד ותיקה.
מצוין.
אגב, גם אשתו של ויקטור פרנקל חיה עדיין.
באמת?
כן, אלינור, אשתו השנייה, והיא גרה בווינה.
בווינה?
במקום שהיה הדירה שלהם, שחצי ממנה היום הוא מוזיאון ויקטור פרנקל, והייתי בו לפני 3 שבועות.
וואו, טוב, אז סימנתי לעצמי לביקור הבא בווינה. אז אמרנו, אם נחזור רגע לאיפה שהיינו, אמרנו 3 דרכים למציאת משמעות.
יצירה,
חוויה, דיברנו.
נכון.
והשלישי, סבל.
השלישית, נכון, השלישית היא בעצם נקיטת עמדה. זאת אומרת, השלישית היא כבר שייכת לעולם שבו אין לנו יכולת לשנות את המציאות. לא ליצור ולא לחוות.
זה במצב של סבל, נקיטת עמדה מול הסבל.
נכון. על פי רוב זו נקיטת עמדה מול משולש טרגי, מול אשמה שאפשר לדבר עליה, מול סבל, ומול ידיעת הסופיות שלנו. וויקטור פרנקל מזכיר אופטימיות טרגית בתוך המצב הקשה הזה של נקיטת עמדה. אנחנו נדרשים לאופטימיות טרגית, לא שהמצב ישתנה, אבל להיזכר בנקודות הבחירה שלנו בתוך המצב הזה.
זאת אומרת, הוא אומר, הנאצים יכלו לקחת ממני את הכל, אבל הם לא יכלו לקחת ממני את הדרך שבה אני אתייחס למה שהם עושים לי.
ובמילים שלו, אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבור את דרכו. זאת האמירה.
מקסים. אז זה ויקטור פרנקל, וזה מה שהוא לוקח מהחוויה שלו במחנות הריכוז, אבל אחר כך שהוא מפתח אחרי המלחמה את, את כל התחום הזה של הלוגותרפיה, הוא מדבר גם על החיים במצב נקרא לו נורמטיבי, אפילו חיים במצב שהוא מצב טוב, זאת אומרת כמו שאנחנו ברוך השם זוכים לו כיום, חברת שפע ורווחה וכל הדברים הללו, והוא אומר שדווקא בעולם הזה, והוא מדבר על זה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ואני חושב שזה רק הולך ונהיה יותר ויותר 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 רלוונטי, האדם חווה מה שהוא מכנה ריקיומי. הוא מדבר בעצם על משבר המשמעות של האדם בחברה המודרנית, על זה שבעצם עד לפני כמה דורות המשמעות שלנו הייתה משמעות נתונה. קיבלנו אותה מהדת, מהמסגרות המסורתיות, הקהילתיות, וכיום בעצם האדם מחפש משמעות.
לחלוטין, ההחלשות של הדת, של האידיאולוגיה, חברת השפע, אפשרות הבחירה שמפתחת את הפומו, את ה-fear of missing out שאנחנו מכירים היום, כל הברירות העצומות האלה, והיכולות העצומות, והעובדה שאני לא צריכה להמשיך את המקצוע של ההורים שלי, אני יכולה לעבוד מכל מקום בעולם, אני יכולה גם להשיג הישגים במהירות מאוד קצרה, ובטח הטכנולוגיה המתפתחת, באמת היום של האינטליגנציה המלאכותית, כל הדברים האלה יוצרים חוויה של ריקי, הם שואלים, אוקיי, אז בשביל מה אני כאן? מה מיוחד בי? למה לקום בבוקר? האם מישהו יכול להחליף אותי? הידיעה שעוד רגע בוט יכול להחליף אותי או לעשות העבודה שלי. או הידיעה שטוב, אני אסע לחול עוד פעם ועוד פעם, ואני אלך גם לפה ואני אקנה גם את זה. חוויית הריק היא חוויה של היעדר משמעות, והיא קשורה הרבה גם בחוויה של שעמום. והוא באמת אמר את זה ממש זמן קצר אחרי מלחמת העולם השנייה, בספר שלא מזמן התגלה ויצא, של כן לחיים למרות הכל, שהוא אומר שזה מילים של שיר שהם שרו.
זה גם סיפור מרתק, שפתאום גילו איזה כתב יד מלפני...
כן, איזה כיף זה, איזה כיף זה לגלות פתאום.
משנות ה-50 או אפילו 40, נדמה לי.
כן, כן.
לגמרי, וזה מדהים לקרוא את זה ולראות כאילו זה נכתב היום, עד כמה זה רלוונטי לחיים היום.
לחלוטין, השיעמום הוא המכה הגדולה ביותר.
עכשיו, ממה נובע השיעמום הזה? לכאורה יש לנו חיים מלאי אטרקציות. ממה נובע השיעמום הזה, אם אני מבין את פרנקל נכון? באמת, בחוסר משמעות. עכשיו, השאלה, אם אני צריך עכשיו לחפש איזו משמעות גדולה לחיים, הרבה פעמים הסטודנטים שלי שואלים אותי, בצדק, שאלה מצוינת, אז מה, אז אנחנו צריכים לחפש עכשיו משמעות גדולה לחיים? יש אנשים שלא מרגישים שהם באו להציל את העולם, או באו לתרום איזו תרומה יוצא דופן לאנושות. אבל נדמה לי שמה שפרנקל אומר בעצם, כל אחד נותן תרומה חד פעמית לאנושות, בזה שהוא מביא לידי ביטוי את מישהו.
לחלוטין, לא מדובר פה בחתירה להותיר אחרינו פסלים ומונומנטים. לא, המטרה היא בעצם לחיות את החיים בקוליותם. לקום בבוקר...
בחף.
בדיוק.
לא קול, כאילו.
נכון, נכון. לקום בבוקר ולהיות ער למתח שהלוגותרפיה מאוד מחזיקה בו, המתח בין מי שאני למה שאני מסוגלת להיות. הוא מדבר על זה שהרבה מהגישות, וגם הגישה של פרויד חתרה לאיזשהו רוגע, לאיזון, למצב של הומואסטזיס.
סיפוק הדחפים, פרויד.
כן, כן, למקום שבו נוכל להרגיע. הרי יש לנו את האגו שמתרוצץ בין האיד והסופר אגו, ורוצה רק להרגיע, שלא נתפוצץ ושלא נעשה בלגן.
שהכל יהיה ככה בשליטה, שהאיד לא יגזים, נשתלט.
בדיוק.
ואז אנחנו נהפוך לפרא אדם, או שהסופר אגו לא ישתלט, ואז אנחנו נהיה איזה מכונה כזאת רובוט שרק עושה מה שאומרים לה.
לגמרי. אז הלוגותרפיה ממש מדברת על מתח, והיא אומרת לא מצב של היעדר מתיחות נחוץ לאדם, אלא שאיפה ומאבק אל מטרה ראויה לו. אני כל יום אמורה לחשוב מה אני יכולה להיות בסוף היום. זאת אומרת, מה יכול לקרות לי או מה אני רוצה שיתקדם ויקרה, ואיך אני בעצם מתקרב לנומי במקרה הזה שאני חושבת שאני. אבל לא ממבט גדול, אלא אני הולכת ברחוב ואני רואה, לא יודעת, אני אתן דוגמה, היינו באירוע לסיום שנה של אחת מהבנות שלי, והיו כיסאות פזורים ברחבה בחוץ, נגמר האירוע, מתחשק לי ללכת הביתה, די, היה יום ארוך, היינו, עשינו את תפקידנו ההורי, ואני רואה אמא אחת מתחילה לאסוף כיסאות, מתחילה לאסוף כיסאות. ברגע הזה ניצבת בפניי דילמה ערכית. האם באמת להתשמע לרצון הזה, להיות בבית, להיות חופשייה, להיות, לסיים את היום, לנעול אותו ולהיות באמת, להתכונן לקראת מחר ולהיכנס למוד של סוף היום, שחשוב לי הכנה לקראת מחר, חשוב לי ההכנה, של הבית ושל עצמי, או להיענות לקריאה אחרת של לסדר, לעזור. לעזור למי שירגן את הערב הזה, לחסוך ממנו עוד קצת זמן.
ואז את נותנת בעצם לפעולה, שהיא פעולה טריוויאלית לחלוטין, כמו לסדר כיסאות, נותנת לה משמעות, נותנת לה פשר. אני חושב שזה באמת כדי להבין על מה פרנקל מדבר בעניין של משמעות, והתחלנו עם זה. הוא מדבר לא מציאת משמעות החיים, שעכשיו זה באמת איזה משהו גדול.
טטטטם כזה.
לגמרי. אלא מציאת משמעות בחיים. כן. בדברים הקטנים, כמו שאת מתארת, בעצם לנסות עד כמה שאפשר, למצוא תכלית, למצוא פשר לכל מה שאנחנו עושים, לא לעשות דברים סתם.
לגמרי, וזה לא פשר כמו שזה ערך. זאת אומרת, ברגע שסידרתי, אני הרגשתי אדם נכון יותר. אישה מדויקת יותר, אישה שהולכת עם הערכים שלה, יש לי ערך של להקל על הזולת. למה בחרתי בפסיכולוגיה? יש לי רצון לעזור לאנשים, יש לי רצון להקל על אנשים, יש לי רצון לייצר סביבה גם נוחה עבורם. אז גם ערך הסדר שרציתי לייצר בבית, עכשיו אני מגשימה אותו בסידור הכיסאות, וגם ערך ההקלה על האחר. ברגע שאני מתחברת לערך, אני פועלת מתוך בחירה. זה גילוי המשמעות, גילוי הערך שמתחת לפעולה שלי, והצוותו כערך שאני בוחרת בו, כי תמיד אני בקונפליקט בין ערכים שונים, אבל הרגע שבו הערכים עומדים זה מול זה, ואני בוחרת באחד מהם, ומצייתת לו מצב המצפון הפנימי שלי, ולא המצפון החברתי של כדאי לך, או זה מה שצריך, אלא ממקום נכון, אז גיליתי משמעות והייתי אותנטית.
את משתמשת הרבה במילה ערך. ערך, אולי באנגלית זה יהיה, זה יותר, הרעיון שלי יהיה יותר מובן, value. Value. זאת אומרת, כל הזמן יש התנגשות של ערכים. השאלה מה הוא בעל ערך עבורי. אוקיי, השאלה אם כרגע אני רוצה לבלות עם הילדה שלי, או כרגע אני רוצה, לא יודע, לכתוב איזה מאמר. לשתי הדברים יש ערך מבחינתי. השאלה מה אני מציב לפני מה.
כן, אבל אתה מדבר על value במובן של כמה זה שוקל, המשקל של הדבר הזה, ואני לא מדברת על ערך מהמקום הזה. כשאני מדברת על ערך, אני מדברת על מה שעומד על הרעיון בבסיס הפעולות. למשל, בילוי עם הילדים, אני לא שוקלת עם כמה אני מעריכה אותו כחשוב, אלא איזה רעיון הוא מייצג עבורי. הוא מייצג עבורי את הרעיון של נתינה. הוא מייצג עבורי את רעיון ההקשבה. הוא מייצר עבורי את רעיון האחריות. זה ערך. זה לא במובן של value משקל, אלא במובן של משהו שהוא חשוב ומהותי בקיום שלי. ולכן חלק מהכאבים שלנו שאנחנו מקשרים ערכים לצינורות ספציפיים. למשל, שאני אגיד שנתינה היא רק דרך הורות. ואז אם חס וחלילה אני לא יכולה להיות אימא.
או שאני בוחר לא להיות אימא.
אם אני בוחרת אז אני פחות במצוקה. אבל אם אדם יגיע אליי ויגיד, אני הערך שלי הוא מצוינות, ועשיתי את זה בתור רצן, עצן מקצועי, ופתאום קרתה לי תאונה, ואני לא יכול לרוץ. אנחנו לא נוותר, חוויית האובדן שלו היא כפולה, היא גם על הבעיה הפיזית, אבל היא גם על החשש העמוק, שעכשיו הוא לא יוכל לבטא את המצוינות, שהוא היה רגיל לבטא אותה בריצה, ואני אברר את זה איתו, ונמצא דרכים נוספות לביטוי הערך הזה.
נעמי, את מזכירה לי משהו שאמר עודד קטש. עודד קטש, נראה לי שלא צריך להציג.
ברור.
גם שלא מתעניין בספורט. והוא באמת חווה טרגדיה ספורטיבית, בגלל פציעה הוא סיים את הקריירה בגיל צעיר מאוד.
נכון.
שכל עתידו לפניו, ואחרי איזה שנתיים, שלוש, הוא ניסה להילחם ולחזור ולהילחם ולחזור לשחק, והוא לא הצליח, ובמסיבת עיתונאים שהוא הודיע, שהוא פורש, אז הוא אמר, אני מרגיש שמו צייר שלקחו ממנו את הצבעים. וזה היה משפט כאילו שעד היום, ככה ממש צובט אותי בלב, הוא הצליח לתמצת ולתאר את החוויה של מישהו שפשוט לא יכול להביא לידי ביטוי את מישהו. הוא לא מתגעגע ל-10,000 איש ביד אליהו שקוראים בשם שלו, או לכסף הגדול, או לגביעים ולמדליות, אלא פשוט לעשות את מה שאני אוהב ויודע לעשות טוב ולבטא את עצמי.
לגמרי, אז אנחנו כלוגותרפיסטים היינו אומרים שאתה לא איבדת את הצייר. הכלים עבדו, הצבעים עבדו, אבל אנחנו את הזהות כצייר אנחנו נגלה באפיקים נוספים. אפשר להמשיך להיות צייר גם בלי צבעים. אפשר. אנחנו צריכים מחשבה יצירתית בשביל זה. אנחנו צריכים לראות את להבין לעומק מה שרתו הצבעים ומהו הציור שהוא מדבר עליו. אנחנו לרגע לא נזנח את החוויה הזאת. אבל מה שהוא מתאבל עליו זה הערוץ, שהוא חשב שזה הערוץ שבו צייר מתבטא. אין שום ערוץ אחר. ודווקא אנשים מלמדים אותנו, נכון? אנשים שמתגברים על קשיים איומים, מלמדים אותנו שאפשר להניח את הכל. אפשר לשים בצד את כל הכותרות שיש לנו, את כל הבגדים שיש לנו, את הגוף. המון דברים אפשר לשים בצד ולא לאבד את המהות. ואנחנו ננסה להחזיק במהות הזאת ולגלות אותה במגוון ערוצים ואופנים. לא לאבד את המהות.
זה בעצם מה שאת אומרת, נעמי, מאחורי כל דבר שאני עושה, יש, את קוראת לזה ערך, אם אני מבין נכון?
נכון.
יש פשר, יש משמעות.
נכון.
ויש לי כל מיני דרכים שבהם אני יכול להביא לידי ביטוי את המשמעות, את הערך הזה, ואולי נלקח ממני, או נסיבות אחרים לא מאפשרות לי להביא את זה בצורה אחת.
שאני חשבתי
שזו הצורה, אולי אני יכול להביא אותה בצורה אחרת. אני יכול אולי להביא דוגמה מעצמי. כשאני התחלתי ללמוד פסיכולוגיה לתואר ראשון, לפני 20 שנה, באוניברסיטת בר אילן, הייתי בטוח שהמסלול שלי הוא מסלול של להיות פסיכולוג קליני, מסלול של להיות מטפל. זה לא קרה. דברים הלכו בכיוון אחר. בסופו של דבר הפכתי להיות מרצה. אבל במובנים רבים אני מרגיש שכמרצה אני בעצם מביא לידי ביטוי את אותם דברים שרציתי להביא לידי ביטוי כמטפל, ואולי זה ערוץ טוב יותר מבחינתי לבטא את עצמי.
לגמרי.
לעזור לאנשים, אם אני אתמצת את זה, לעזור, לכן אני מתחבר כל כך לעניין של משמעות ומימוש עצמי ולממש את הפוטנציאל שלהם. זאת אומרת, מבחינתי, זו עבודה חינוכית. אני איש אקדמיה, אני מרצה, אני חוקר. יש בה משהו מאוד מדעי כזה, גבוה, מרוחק, מנותק, מגדל השן כזה. אבל אני רואה בעבודה שלי משהו חינוכי, משהו יצירתי, בעצם לנסות ולעזור לאנשים לממש את הפוטנציאל שגלום בהם.
אני חושבת שבזה אנחנו לחלוטין דומים, כי אני מגדירה את מטרות ההתערבות שלי כפסיכולוגית, זה שהאדם במהלך הפגישה ובסופה יישב זקוף יותר. זקוף יותר ונינוח עם כתפיים יותר רחבות. זו המטרה. זו המטרה שלי ושלך. כל אחד מאיתנו בחר את זה בהתאם לאירועי חייו, למסרים שהוא קיבל ולערוצים שהוא חשב שיתנו לו הרשאה. אבל היום אני חייבת להגיד בעיקר על הדור הצעיר, ואז אני נשמעת ממש קשישה, אני חושבת שחלקם דווקא מרגישים שהם צריכים פחות הרשאות פורמליות על מנת לממש שאיפות כאלה. והעולם מסקרן, מסקרן ומרתק, אבל המטרה שלנו ממש מטרה דומה מאוד מאוד.
אני יכול להגיד על אבא שלי, שהוא היה מחנך במשך 45 שנה, ולפני שנה, בטקס הפרישה שלו, אמרתי כמה דברים. עכשיו, היה אצלנו, יש אצלנו במשפחה, איזושהי אנקדוטה, שבאיזשהו אירוע, קטע וידאו, שמראים את אבא, מעניק איזשהו פרס, תלמיד מצטיין, לאחד התלמידים, והוא אומר משהו מקסים בעיניי, שמאוד מתמצת את המשנה החינוכית של אבא. והוא אומר שמה, יש כאלה שנולדו ככה, הם זכו, עם כישרון ויכולת ואינטליגנציה, ויש כאלה שצריכים לעבוד קשה ולהשיג את זה, וצריכים לעשות, והגיעו עם קשיים וכו', והם צריכים לעשות שינוי של 360 מעלות. עכשיו, אנחנו תמיד שחקנו, אמרנו 360 מעלות, הכוונה ל-180 מעלות. אבל אני חושב שדווקא בשגיאה המילולית הזאת, אולי היה בזה משהו פרוידיאני, כי אני חושב שיש פה רעיון אמיתי, זאת אומרת, בעבודה החינוכית, ככה אני לפחות מבין את העבודה החינוכית של אבא, ואני חושב, וככה אני תופס עבודה חינוכית וטיפולית, בכלל עבודה עם אנשים, זה לא להפוך אותו למישהו אחר, אלא להפוך אותו לגרסה טובה יותר של עצמו. זאת אומרת, כמו שאת אומרת, שהוא יישב יותר זקוף, הוא יעשה סיבוב של 360 מעלות, הוא יחזור לאותה נקודה, אבל הוא יחזור בן אדם שלם יותר לאותה נקודה.
לגמרי, ויקטור פרנקל אמר, היה באמת הרבה פעמים גם זה מצוטט, שהוא אומר, חיה את חייך כאילו נכשלת או טעית בפעם הראשונה, וכאילו אתה עומד לעשות את אותה טעות עכשיו. זאת אומרת, תהיה במתח הזה של לצמוח מהדברים האלה, זה בסדר, אתה אף פעם לא באותה נקודה, ואנחנו מכירים את זה כבר מהתפיסות היווניות, של לשים את הרגל בנהר והמים זורמים, אנחנו אף פעם לא מישהו היינו, גם לא לפני דקה, וההזדמנויות שעומדות בפנינו עכשיו, הן שונות מאלה שהיו לפני דקה, וזה מה שמרגש, זה מרגש, זה חיים של הזדמנות.
העניין הזה של באמת הכישלון, מזכיר לי איזשהו ציטוט של מחזאי אירי, סמואל בקט. הגרסה באנגלית אומרת, ever tried, ever failed, try again, fail again, fail better.
בדיוק.
וואו, זה משפט ענק, כאילו תנסה שוב, תיקשל שוב, תיקשל טוב יותר. זאת אומרת, גם אם נכשלתי שוב, אני לא באותו מקום שהייתי כשנכשלתי פעם קודמת.
חד משמעית, ולטעמי באמת, אם יש כאב כפסיכולוגית חינוכית, זה על זה שמערכת החינוך לא מלמדת להיכשל, והיא גם להיכשל טוב.
להיכשל טוב.
היא לא מלמדת
לראות,
להסתכל בכישלון, לצמוח, שזה העולם העסקי לומד מדהים. העולם העסקי מבין כהנחת יסוד שאדם יכול להיכשל, ומתוך 10 עסקאות, 2 אולי יהיו הצלחה.
2
זה טוב.
הסטטיסטיקות של סטארט-אפים מדברים על 1 מ-100.
אז 1 מ-100, היא נותנת הבנה שכל הכישלונות הם בדרך להצלחה. הם המדרגות והשביל ואבני הדרך להצלחה. ואם אנחנו נסתכל על החיים כשחור ולבן וכהזדמנות חד פעמית, אנחנו בעצם נחיה בפחד ובשיתוק מצמית, בחוסר יוזמה ובחוויית כישלון אינסופית. במובן הזה הלוגותרפיה פותחת בכל רגע את האפשרות, כל רגע את האפשרות לגלות משמעות ולממש אותה.
כי יכול להיות שאין שליטה על הכישלון. יכול להיות שזה קרה בגלל גורמים שהם לא תלויים בי, שאני לא יכול לשנות אותם בפעם הבאה. אבל יש לי שליטה על איך אני מסתכל על הכישלון, מה אני לומד ממנו, איך אני חווה אותו.
אני באמת חושבת שאנחנו לא נכחיש כישלון או כאב, אבל אנחנו נראה בו איזשהו פלטפורמה לניסיון נוסף לפחות. אני גם הרבה פעמים אומרת לאנשים שמספרים על איזה משהו, על פדיחה נוראית שהייתה להם או משהו כזה, אני אומרת, תקשיבו, כל פדיחה ממרחק של זמן היא אחלה סיפור, וראוי שהיא גם תהיה שיעור. באמת, את רוב הדברים שיש לי לספר זה הפדיחות, שבאותו זמן הדבר האחרון שרציתי זה שהם יקרו. ואני רוצה גם עוד לומר משהו, שאנשים שמלמדים לוגותרפיה, הם אנשים שחוו לפעמים גם דלתות נטרקות, וגם קשיים, והם אנשים שאני לומדת מהם הרבה. אני רוצה רק להזכיר עוד מישהי יקרה, שתי נשים יקרות, דידה קימור, דוקטור דידה קימור, שהיא בעצם מלמדת פילוסופיה, וזאת אישה אמיצה, ושבאמת מתמודדת לפעמים עם אתגרים כאלה ואחרים, בטח מבחינה פיזית, והיא צולחת אותם. היא צולחת אותם. אני רואה את הרוח האנושית, את העוצמה שלה, את היכולת שלה ללמד. היא מלמדת על הרוח האנושית. אנחנו משלבים אותה בקורסים שלנו. וגם את פנינית רוסו נצר ודוד מעוז ישראל, שהם אנשים שאני מכירה אותם לא ממרחק מאוד קרוב, דוד קצת יותר, אבל אנשים שבאו ללוגותרפיה, והם באמת, באמת רוצים להנחיל את המושג משמעות בעולם.
וזה מאוד מאוד רלוונטי גם לחיי היומיום, אז אולי מילה על איך בעצם לוגותרפיה, לא רק בדברים הגדולים, ולא רק אני חווה משבר גדול, אלא אפילו גם בדברים הטובים. זאת אומרת, איך אני יכול לתת גם משמעות לדברים הטובים, להנאות הקטנות בחיים, משהו שאני יכול, ואני יכול ליהנות מהם אולי יותר, אם אני נותן את המשמעות הזאת.
לגמרי. אני חושבת שאם אני רוצה לכוון אדם ליומיום, למציאת משמעות או גילוי משמעות בחוויה היומיומית, זה לחשוב בשלוש שאלות. מה אני יוצר היום? מה אני מעניקה היום לעולם? באיזושהי נתינה? מה אני חובה בעולם? באיזה רגע אני ממש בתוך, אפילו שאני אוכלת, אני מרגישה את מה שאני לועסת, אני מרגישה ונהנית ומתענגת על האוכל ומודה על זה שיש לי שפע גדול, ואיזה עמדה אני נוקטת מול דלת או מחסום או קושי. איך אני לא נותנת לו לנהל אותי ואומרת, ואף על פי כן. אם השאלות האלה ינחו אותנו, זה יכול לעזור לנו מאוד ביומיום, וטיפ נוסף הוא לשלושה שהזכרתי בהתחלה. אנחנו ראוי שנוכל לענות על מה ההיגיון בחיים שלי, ואני עכשיו במסגרת הדוקטורט תרגמתי שאלון של משמעות, אני, כל מי שיפנה אני אשמח לתת לו, בדקתי אותו על יותר מ-700 אנשים. אז שאלות
מה באמת
של...
אנחנו יודעים מהמחקר? אנשים שיש להם משמעות הם אנשים שמה?
אנשים שחווים חוויית משמעות הם אנשים שיכולים להסביר משהו מהנרטיב של החיים או את הבחירות שלהם. בחרתי את זה, עשיתי את זה, כי ככה וככה, יש היגיון.
מצליחים יותר בחיים, טוב להם יותר בחיים.
קודם כל הם מרגישים משמעות, כן. הרבה יש קשר מחקרי בין רווחה נפשית לתחושת משמעות. הם אנשים שיכולים לענות על השאלה השנייה של מה המטרה שלי, לא מטרת החיים, אלא מטרה קונקרטית שאני רוצה להשיג, והיא דורשת מאמץ מסוים, אפילו להצליח בבחינה, או להגיע ליעד מרוחק, או ללמוד משהו. אנשים שיש היגיון, מטרה וייחודיות. אנשים שמרגישים שנוכחותם מיוחדת. ובשאלון הזה יש שאלות שאנשים מאוד פוחדים, הם לא אוהבים אותם. בעיקר את שאלות הייחודיות, כמו אפילו בהתחשב כמה גדול היקום, אני יכולה לומר שהחיים שלי חשובים. זה משפט שהמון אנשים לא רוצים להסכים איתו, קשה להם להסכים איתו, כי גדלנו בחברה שאומרת תהיו צנועים, מה המשמעות של החיים שלך. אבל זה הבסיס בחוויית משמעות, להבין שאין לי תחליף, שאין לי תחליף בעולם הזה. ועוד משפט, אפילו 1,000 שנים מעכשיו, עדיין יהיה משנה אם חייתי או לא. אנשים אומרים,
זה יכול להישמע נרקיסיסטי.
נכון, זה נשמע חצוף, מוגזם, אבל אני אשאל, לילדים שלך יהיה אכפת? לכלב שלך יהיה אכפת? והייתה מישהי שליוויתי והיא אמרה, לאף אחד לא אכפת ממני. והגענו באמצעות הטיפול למחשבה שכדאי שהיא תגדל בטטה. תגדל בטטה.
בטטה.
כדי שמשהו יהיה שהיא תרגיש...
בטטת קורסה או בטטה בטטה?
אמיתית. כן, כזאת שצומחת גם בקוס פלסטיק. או אני כבר מאתגרת אותך.
יש כאלה שמגדלים ומגדלות בטטה קורסה בבית.
לגמרי, את זה אנחנו מכירים.
אולי גם זה, כן.
אני רק אגיד, האתגר שאני מציבה לכולכם, לכל המאזינים, זה לגדל אבוקדו.
אבוקדו.
אבוקדו. למה? כי לוקח לפחות חודשיים עד שהוא מראה סימנים שהוא בכלל מקשיב לנו ומוכן לצמוח, ואז זה חוויית אחריות, אנחנו רואים ועוזרים לו. זה הרגע שבו מתחילים לקחת אחריות ומרגישים ייחודיות, כי בלעדיי הוא לא היה צומח. אם הייתי מתייאשת, זה לא היה קורה.
המלצה, אני מצטרף להמלצות, למרות שאני לא חזק בעולם
צומח.
צומח, אגרונומי, לא. כן. שתי שאלות ככה לסיום שרציתי ככה לשאול, את תבחרי באיזה סדר לענות עליהם. אחד, דיברנו הרבה על איפה הנתינה שלי לעולם. אם אני לא רוצה לתרום, לתת, אולי אני בן אדם אנוכי, אני לא בטוח שזה בן אדם אנוכי. זאת אומרת, יש אנשים שלא מרגישים את הצורך לטפל, לעזור. אוקיי, האם זה אנשים שנגזר עליהם לחיות בלי משמעות? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, אולי ככה כדי לסכם את הדברים. זה לא מעייף קצת כל הזמן לחפש משמעות בכל מה שאני עושה? כאילו, דיברנו על מיינדפולנס ועל החוויה. לפעמים אני פשוט רוצה ליהנות, לזרום.
השאלה שלך, יש בה כבר רמז של משמעות. אתה כבר נתת את התשובה ממש.
הראשונה או השנייה.
בשתיהם אמרת את אותו דבר, מבחינתי. כי מה שאתה בעצם אמרת, קודם כל אנחנו לא מתעייפים כי אנחנו לא מחפשים, אנחנו מגלים, מגלים, זה קיים בנו. אבל אתה דיברת על הערוץ החווייתי. כן, אפשר לחוות משמעות. אם אני יוצאת ומתבוננת אל הזריחה, אל השקיעה, אם אני מרגישה את הים כשאני נמצאת בתוכו, אם אני מרגישה את היד של הילד שלי כשאני מחזיקה, אם אני מחבקת ומרגישה את הגוף של מי שאני מחבקת, אם אני שומעת מוזיקה נהדרת, אם אני שוכבת על הספה ומרגישה את משמעות המושג מנוחה, אוקיי? כל זה החוויה, הערוץ החווייתי, ולכן אני לחלוטין לא מזלזלת, אלא אומרת, יש אנשים שחווים משמעות בלי המקום הזה, היוצר והנותן והמעניק, או בלי המחשבות האלה. אפשר לחוות משמעות, ואת זה, אם אנחנו שם, אנחנו נדע שזה היה מדויק. אם נזייף, סתם נרדוף אחרי עוד טיול ועוד טיול ועוד טיול. כך שאותם, שני אנשים יכולים לעשות את אותה פעולה. אחד זה עבורו חוויה משמעותית, והשני זה מילוי ודחיסה של ריק קיומי. וזה אותה פעולה בדיוק, מה ששינה לחלוטין את תפיסותיי על אנשים שיוצאים לסקי או כל מיני דברים. אם הם חווים שם חיבור לעולם, ליקום, לטוב, אם זה מדייק אותם והופך אותם למשהו עוצמתי, אם הם מרגישים את הרוח בתוכם, זאת משמעות, ואת זה אפשר לחוות בשתיית כוס קפה. בכל פעילות אפשר להיות בתוך החוויה הזאת, וזה הדבר הכי קשה לחברה שלנו, להיות, פשוט להיות בתוך האירוע, חוויה עוצמתית, חוויה עוצמתית, מבט באדם, אהבה, ויקטור פרנקל אומר, להתבונן באדם אהוב ולראות אותו כפי שהוא ראוי להיות, כמו שאנחנו מסתכלים על ילדים, לראות אדם יותר ממה שהוא עכשיו, יגביע אותו, לראות אותו כמו שהוא עכשיו, ינמיך אותו, והוא מצטט את זה באופן מדהים מגתה, ציטוט מטורף, שבאמת לראות את מי שיושב מולך במקום שהוא, בפוטנציאל שלו.
זה, וואו, זה מדהים, הוא ממש מרגש אותי לשמוע את זה, הוא אומר בעצם, הרמה הגבוהה ביותר של האהבה זה בעצם לראות מה האהוב, האהובה, יכולים להיות, לראות בהם את הדברים שאולי אפילו הם לא רואים עדיין בעצמם.
לגמרי, וזה יגרה בהם את הרצון להיות. אם אני רואה בך אדם נדיב, אז עם כל הביקורת שלך על עצמך, הראייה שלי שהיא לא מזויפת, שהיא אמיתית, שהיא באמת אוהבת, תגרום לך להיות אדם נדיב, תזכיר לך את זה. זה החוויה המרוממת, זה בעצם התעלות. אנחנו גורמים לזולת לשבת זקוף יותר, כי אנחנו באהבה רואים את מי שהוא, גם אם הוא עדיין לא רואה.
מדהים, מדהים. טוב, אולי אני אסיים בציטוט של רבי נחמן מברסלב, שאומר, יש אנשים שישנים את ימיהם. אז נדמה לי שמה שוויקטור פרנקל, ובעיניי גם רבי נחמן מברסלב היה אקזיסטנציאליסט גדול. בעצם אומר לנו לחיות, להיות ערים, לא לישון, כי מתישהו, איפשהו, משהו יעיר אותנו. ואז אולי אנחנו נסתכל אחורה ונגיד, ישנו עד עכשיו.
לחלוטין, אנחנו חייבים לחיות את החיים בעירות, בבחירה, באחריות ובהתרגשות כלפי מה שעוד נוכל להיות ולמה העולם ראוי שהוא יהיה ויתפתח.
נעמי, היה לי לעונג גדול, לעונג גדול, אני באמת אוהב לדבר על הנושאים הללו, הם בנפשי, וכיף גדול לשוחח עליהם איתך, וללמוד הרבה, אז המון תודה לך על השיחה הזאת.
תודה לך, תודה רבה.
ותודה רבה לכם, שהזנתם לעוד פרק של State of Mind, אנחנו נתראה, נשתמע בפרק הבא.